אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת משה פסל ליפקוד, שלום.
אהלן, צהריים טובים, מעולה.
אתה יודע, שנכנסת, אמרתי בן כמה הוא, אני ידעתי פחות או יותר בגיל 30, שאלתי אותך אם אתה צעיר ביותר בכנסת.
כן, אז אני לא יודע, לא, אני חושב שצבי סוכות בגיל שלי הוא קצת יותר צעיר ממני, אבל אחד הצעירים
בקיצור. אתה מרגיש שאתה בא עם מטען לכנסת, שאתה יכול באמת, יש לך רוח כזאת קרבית, כי אתה צריך שם להילחם, יש שם עריות, יש שם כאלה שהם הרבה זמן בכנסת, ויכולים לסובב אותך טוב טוב.
כן, קודם כל חובת ההוכחה עלינו, באנו ללמוד, באנו, קודם כל, אתה יודע, העצה הכי טובה, נתנו לי את זה כמה וכמה חבר'ה מהפוליטיקה הישראלית, קודם כל, לסתום את הפה, סליחה על הביטוי, תלמד, תתבונן, תלמד, תראה איך הדברים עובדים. אני מודע לזה שאני צעיר, וצריך ללמוד, לראות איך לפעול בשטח הזה, וזה מה שאני עושה כרגע. רק לומד את המטריה ומשקיע הרבה זמן בשקדנות, ברצינות, בלימודים.
תראה, אבל הכנסת, כאדם מבחוץ, שצופה פנימה, רואה דברים לא יפים. רואה בערוץ 99 ולא רק. מריבות, צעקות, קטטות, כללות, מים שופכים אחד על השני. איזה מין כנסת זאת?
טוב, אני לא יכול להתכחש לזה שהפרלמנט הישראלי באמת בהרבה מאוד מקרים לא עושה כבוד גדול. אני חייב להגיד שלפעמים כצופה מהצד, ואני כרגע צופה על הסיטואציה מהצד, הרבה פעמים זה למען המצלמות, למען, זאת אומרת, אתה יכול לראות סיטואציות שבא חבר כנסת ועם הטיק טוק בדיוק מצלמים אותו ואז הוא צועק וזה, ומיד שזה נגמר הכל חוזר, הכל חוזר להיות רגיל. אז הרבה מזה זה, אתה יודע,
הצגה.
סוג של הצגה,
שום.
כן. שאני מוכרח להגיד, אני לא שמח עליה, אני לא חושב שזה מביא כבוד גדול.
נולדת וגדלת במושב הדתי נחלים.
כן.
בישיבה התיכונית בפתח תקווה שהקים שר החינוך לשעבר הרב שי פירון.
כן.
הזכור לטוב. שירת במחלקת התקציבים של זרוע יבשה, התמודדת ונבחרת ליושב ראש צירי הליכוד. יזמת וארגנת את אירועי הליכודיאדה שנים. בשנת 2018 נכנסת לתוכנית הריאליטי, האח הגדול. עכשיו נזכרתי גם מאיפה אני מכיר אותך.
כן, אני לא חושב שזה, זאת אומרת, אני לגמרי שכחתי מהסיטואציה של ה... זאת אומרת, זה, לגמרי מחקתי את זה, שכחתי כבר, בוא נגיד ככה.
180 מעלות, בחמש שנים האחרונות הקמת, פיתחת אפליקציה שמגינה על ילדים, שמאוד פופולרית בישראל, פולין, ספרד ואיטליה.
כן.
נכון?
כן.
אתה יכול לספר לנו מה זה?
זה כלי שמגן על
שעון.
נכון, שעון GPS יושב על הילד בעצם, ואתה יכול לראות איפה הילד נמצא, אתה יכול לדבר איתו, זה טלפון לכל דבר.
נשים.
נכון, זה ממש טלפון ואפליקציה אצל ההורה, שבעצם מאפשרת לו להיות בשליטה על הילד. זה מוצר מאוד פופולרי גם בארץ, אבל
הנה, תראו, אתה עושה פרסום למוצר שלך.
כן.
אתה לא ביקשת, אני חלטתי לשאול.
אתה שאלת, כן.
נו, ו?
זהו.
ואיפה קונים אותו?
היום מעל 200 אלף לקוחות חודשיים. קונים אותו בכל הריטל, גם באירופה וגם בארץ.
אתה משלם חודשי.
מה?
אתה משלם סכום חודשי. כמה?
12.90, אם אני לא טועה.
יפה מאוד. בבחירות המקדימות בליכוד, לקראת הבחירות לכנסת ה-25, דורקת ברשימת הליכוד במקום ה-40, במשבצת הבטחת הייצוג לצעירים. נכנסת לכנסת בעקבות התפטרותה של גלית דיסטל, נכנסת במסגרת החוק הנורווגי, ואני תמיד שואל, למה אתה הולך לפוליטיקה? כי אתה יודע, אתה בכל אופן אדם שבעל עשייה, יש לך עסק, אתה מרוויח יפה אני מניח. פוליטיקה זה לא תמיד...
כן. אני אגיד לך מה התחושה שאותי מלווה בשנים האחרונות. ממש כמו בעסק, אתה יודע, יש את היזם שמייסד את העסק, וממש תופר עם חוט ומחט, וישן 4 שעות בלילה, ומתאמץ, וכל דבר מפריע לו, וכל נקודה, והוא הולך ומשקיע, ושנים דוחף, דוחף, דוחף. זה הדור המייסד. ויש דור שני של הילדים, שמגיע ואומר, אבא, תשמע, בוא נוסיף את זה, ובוא נעשה ככה, ונרתם, ולומד מהאבא, ובעצם מפתח את העסק וזה, ויש דור שלישי שמרבים לדבר עליו, שהרבה פעמים הדור הזה הוא מפונק מדי, ולמעשה הוא לא מצליח להחזיק את הדברים. ואני מרגיש שאנחנו כאן במידה מסוימת, אני מסתכל על זה, שאנחנו הדור השלישי, בעצם במשל הזה, קיבלנו פה וילה, שאני משווה לעומת אבותינו וסבותיי ואבותיי, הסבים והסבתות שלי, אני חי, שמו אותי באיזשהו וילה פה במדינת ישראל, שיש לי הכל מהכל, שפע עצום ורב, מצב ביטחוני מצוין, ואנחנו...
טוב, היו כאלה שיחלקו עליך.
אנחנו צריכים, לא מצליחים להחזיק את הדבר הזה בגלל, אתה יודע, כל מיני, ואני מרגיש אותו דור מפונק שלא מצליח להחזיק את הדבר הזה. והתחושה הזאת בעיקר, היא זאת שבעצם, אתה יודע, למול האלטרנטיבה שבעולם העסקים, שהחיים די קלים ויפים וסבבה וכיפי מאוד, אז זה הדבר העיקרי שמוביל אותי, החשש לזה שמדינת ישראל לא תמשיך להתקיים כמו שהיא, ולא יהיה לילדים שלי ולדורות הבאים מה שיש.
ומי השם?
כולנו אשמים. אני לא חושב, אני חושב שגם כל מי שאתה שואל אותי על האלטרנטיבה בעולם העסקים, כל מי שהולך לעניינים שלו ואומר, תשמע, עזוב, מה יש לי להתעסק בפוליטיקה? הפוליטיקה נהייתה הרי מילה מלוכלכת, גסה. אם אתה פוליטיקאי, אתה סוג של גנב היום. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מגיע. זה. אז כל מי שבעצם אומר, תשמע, עזוב אותי, תן לי את העניינים שלי ואת ה... להתעסק בדברים שלי, ועזוב אותי סליחה על הביטוי, מהחרה הזה, בסדר? סליחה שאני אומר את זה, אבל ככה היום זה שם שני לפוליטיקה. אז בעצם כל מי שאומר את זה בעצם, הוא בעצם מסיר אחריות מהעניין הזה. ובסוף, בוא, תשמע, אנחנו צריכים להשאיר פה משהו לילדים שלנו, לנכדים שלנו, אין ברירה.
אתה נשוי?
אני הולך להתחתן ממש בקרוב.
מזל טוב.
כן, תודה רבה.
תראה, אתה באמת מדבר נורא יפה, ואתה גם... הדברים שלך עושים שכל, אבל איך אתה רוצה לתקן? איך אתה רוצה לתקן כאשר אתה רואה את הכיתוב הנוראי שיש בעם? איך אתה רוצה לתקן? אתה בכוחך הדל. איך אתה יכול לתקן כאשר אדם הופך ברחוב לחיה וקופץ על האוטו של אישה שלא נתן לו זכות קדימה? איך אתה יכול לתקן כשאתה רואה שילדים נרצחים בדרום ובצפון? איך אתה יכול לתקן?
שמה, קודם
מה
כל...
אתה רוצה לעשות כדי שהדברים יהיו שונים לטובת כולנו?
קודם כל, איך אני רוצה... אנחנו חייבים לתקן, על זה הסכמנו, כי אם לא נתקן, אז פשוט לא יהיה לנו.
אז פשוט לא נהיה.
כן, אנחנו נהיה אותו דור מפונק שהורס הכל, והורס את העסק, הורס את המדינה בעצם. זה מה שיקרה אם אנחנו לא נתקן. עכשיו, אני מסכים איתך, קודם כל הפילוג זה דבר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה לגבי התקשורת. אני מאמין שרוב מי שבהפגנות, של הימין ושל השמאל ושל תומכי הרפורמה ומתנגדי הרפורמה, רובם אנשים מאוד 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 טובים, ורובם רוצים את טובת מדינת ישראל. רק מה, זה לא מעניין להראות את זה. שאתה רואה הפגנה צריך להחזיק בסוף שידור, ואני אתן לך דוגמה. בוא נגיד, היה בהפגנות, כמו שאתה אומר, המקרה הזה שבאו לשבור לאימא, או פיצצו חבדניק באמצע תל אביב, או דרכו על התמונות של אסתר חיות בהפגנות בירושלים. כל האירועים האלה זה אירועים איזוטריים. רק מה, הטלוויזיה חייבת ללכת לשם, כי אם לא, אז מאבדים את הקשב. אז מה יראו לאנשים? לא מעניין להראות אנשים עם דגלים, עושים ושמחים, ואתה יודע מה, ראית את התמונה של תומכי הרפורמה ומתנגדי הרפורמה ברכבת, עולים ונותנים כיפים אחד לשני, אני מעריך ש-90% מהמפגינים הם כאלה. ככה אני מעריך. אני חושב שמה שקורה זה פשוט שרוצים, כמו שאמרת בכנסת, איך אמרתי, זורקים מים, זורקים צעקות, זה כל עוד המצלמות קיימות, אז כולם גואשים ורוצים להראות שהם אחי, ו... בסוף אני מעריך שהרבה מהדבר הזה זה התקשורת רוצה לצייר לאנשים את התמונה הזאת, וזה יוצר פילוג. כי מה קורה? אני יושב בטלוויזיה ואני אומר, בוא נע, תראה איך שהם שברו לה את החלון, כל השמאלנים האלה. והוא יושב בבית ואומר, בוא נה, תראה את כל הימנים האלה, דורכים על התמונה של אסתר חיות, אלה לא נורמליים. וזה, למעשה, זה אירוע קטן איזוטרי שקרה בהפגנה הזאת ובהפגנה הזאת, ולדעתי, רוב האנשים הם לא כאלה.
אתה יודע, שאני שומע אותך, אני אומר שיש תקווה.
תודה רבה. אני מקווה שעוד רבים ירגישו ככה.
אתה יודע, יש לנו קבוצה של חברים שיש שם שמאל ויש שם ימין, ולפעמים אני מגיע, אנחנו מתעסים בימי שישי, ושואלים אותו, תראה, אתה מראיין את כל הפוליטיקאים, אתה כבר הרבה שנים מכיר את זה, את התקשורת, המדינה הולכת לאבדון. ואז אני אומר להם, בדיוק את מה שאתה אומר, אנשים מהשמאל והימין יושבים בבתים, חברים הכי טובים, יוצאים למיקרופון, רוצים להרוג אחד את השני. אז אם אתה אומר שזה רק הצגה, אני יכול להירגע. אבל אתה יודע, הצגה לפעמים הופכת להיות המופע האמיתי. והמופע האמיתי זה לפעמים שיורים אחד בשני. ודברים כאלה אפשר לקרוא להם הצגה.
אני לא אומר לך שאני לא, זאת אומרת, אני רואה מה קורה, אני רואה בעיקר פחד, בסדר? פחד ברחובות. אני דיברתי עם אנשים, אז נפל לי הסימון, אתה יודע, אני חבר כנסת אנונימי. לא מכירים אותי, אני יכול לדבר עם אנשים, לשמוע באמת, אתה יודע, בלי שהם ירגישו. אני מדבר עם איזה בחור צעיר, הוא אומר לי, תשמע, באוגוסט הקרוב, כן, זה היה לפני איזה חודש, פקיד קבלה במלון, אומר לי, תקשיב, תיזהר, כי באוגוסט, אם אתה תפרסם, אחרי עילת הסבירות, אתה תפרסם פוסט נגד הממשלה בפייסבוק, אתה תלקח לכלא. אוקיי, שמעתי את זה, וראיתי שהוא מדבר ברצינות. זאת אומרת, אני דיברתי עם עוד ועוד ועוד כמה אנשים, ואני רואה שהפחד הוא פחד אמיתי. זאת אומרת, יש אנשים שפוחדים שאם הם ייסעו בשבת באוטו, הם יעצרו, או שלא יהיה אפשר, או אני יודע מה, כל מיני סיפורים שבעיניי הם, אתה יודע, אני רק יכול לגחך אליהם, על הסיפורים או על תסריטי האימה האלה. אבל אז אני מבין שיש אנשים שאצלהם זה פחד אמיתי. והתפקיד שלנו...
התקשורת הצליחה, אתה אומר.
התקשורת... מי שרצה להבהיל את הציבור הצליח, זה חד משמעית. ושאני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, זה לא מעניין מי נגדנו, זאת אומרת, מי רצה להבהיל, מי לא רצה להבהיל, אנחנו צריכים עלינו האחריות להרגיע את הציבור. אם ציבור חושב, אם יש ציבור בישראל שחושב ש... שוב, בעיניי זה מצחיק, כן? שלנשים לא יהיה רישיון לנהוג, או כל מיני דברים כאלה באמת מופרכים ועזויים, אז התפקיד שלנו זה להרגיע. התפקיד שלנו זה להסביר לאנשים שלא מיני ולא מקצתה, שזה הכל אורבה, זה הכל, סליחה על הביטוי, חרטה ברטה.
אבל אתה יודע, הדברים שלך הם לא יוצאים פרובוקציה, אז לכן הם לא מגיעים לתקשורת. מה שאתה אומר להרגיע, ואתה מדבר נורא יפה, ערוץ 12 הזמין אותך לשוחח על זה?
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני אתן לך סקופ. הזמינו אותי בהרבה מקומות להתראיין, אני לקחתי לעצמי כמה חודשים, כמו שאמרתי לך, ללמוד את המטריה בכלל של הכנסת, את הכלים הפרלמנטריים, ללמוד את זה באמת ברצינות ובשקדנות, ובתקופה הזאת בכלל לא התראיינתי בשום מקום. זאת אומרת, קראו לי לפה ולפה, לכל מיני תוכניות.
למה באת אלינו?
תמה התקופה, זהו, אנחנו
התחלת לדבר.
צריכים להגיד כמה דברים, כן.
טוב. בוא נתחיל. אפשר להתחיל את הרעיון?
בשמחה.
עילת הסבירות.
כן.
תסביר לי למה כן.
תשמע, אני סבור...
כי אני אסגיד לך עוד משהו, רוב האנשים לא יודעים מה זה.
או, אני חושב...
הם שומעים משהו, הם יודעים קצת. הקצת הזה עושה יותר גרוע לתובנות שלהם.
אני אגיד לך את האמת. אני חושב... שעילת הסבירות כחוק הוא פחות או יותר חסר משמעות. אני לא חושב, אני אגיד לך יותר מזה, אם היית אומר לי שזה יהיה המחיר של עילת הסבירות מראש, הייתי אומר לך, עזוב, בשביל כזה שינוי איזוטרי במערכת, עדיף לא להעביר. מה הסיבה שהיה חייב להצביע עבור עילת הסבירות, לא משנה מה? משום שהיה איום של... סרבנות, הפסקת התנדבות, לא משנה איך תקרא לזה, איום של דרג צבאי שאומר, אדוני, אומר לממשלה, אם את לא תעשי כך או אחרת, אני אפסיק זה. ולכן, היה חייב להעביר את עילת הסבירות, גם אם זה היה חוק לצועת כלבים בלא יודע מה. מהרגע שיש איום, שאני רואה אותו כאיום חמור, איום בפרוטקשן, לא פחות, איום שאומר לממשלה, גברת, אם את לא תעשי אחת, אם את הממשלה, מחר לא תעשי אחד או שניים, וזה לא משנה, גם אם מדובר בחוק, אנחנו לא נשרת בצבא, זה איום שאי אפשר לסבול אותו, ולא משנה הנזק אשר יהיה, חייבים להעביר את החוק, ואני חושב שזה בעצם מה שליווה אותי במעבר של חוק עילת הסבירות. אני חושב שהוא גם צודק, כן? אני חושב שיש בזה צדק. הרי מה אומר עילת הסבירות? מה בסך הכל הוא אומר? אומר, תשמע, בסוף העם בחר את המחוקק, בשביל שהמחוקק יפעיל את שיקול דעתו, ויקבע למשל... האם, אני אתן לך דוגמה, היה השר אמיר אוחנה החליט קודם לחסן את הסוערים ורק אז את האסירים. היה לו איזשהו היגיון כזה בקורונה, בסדר, כשר לביטחון פנים, שקודם כל הם אלה שיחוסנו. בא היועץ המשפטי לממשלה, אמר לו, תשמע אדוני, יופי לך ששקלת את הדברים, ויופי לך שנבחרת כשר, ובחרו אותך הציבור להיות שר, אבל מה שאתה עושה פה הוא לא סביר בעיניי, ותחסן את האסירים לפני הסוהרים, או משהו כזה. אפשר, מה שמדברים עליו באופן קבוע, זה, אתה יודע, מיגון בתי הספר בסדרות. אני לא מתווכח כרגע אם המיגון צודק או לא צודק, אבל זה שבית
המשפט כבר קבע.
אבל זה שבית המשפט מתערב לשר הביטחון ולדרג הביטחוני, אחרי שהם שקלו ועשו ועדות, ואומר להם, חבר'ה, אותי לא מעניין מה הדרגות שלכם, ואותי לא מעניין זה שאתם נבחרתם, ואותי, אתם תעשו את המיגון בסדרות, ותמצאו את הכסף, גם לא מעניין אותי מאיפה תביאו את הכסף. הרי ברור שהכסף בא על חשבון משהו. אם אנחנו לוקחים 200 מיליון שקל למיגון, למה לא בקריית שמונה? למה לא ב... זה התפקיד של המחוקק, של נבחרי הציבור. ואני חושב שזה, עילת הסבירות זה באמת שינוי מינורי וקטן, אבל היה חייב להעביר אותו, שלפחות השופט, אם בא ואומר, החלטתי כך או אחרת, הוא לא יוכל להמציא את זה מצוץ מן האצבע ולהגיד, תשמע, אחרי כל הדיונים שעשית, אותי, לי זה לא נראה סביר. זה המשמעות בעצם של עילת הסבירות, שהשופט אומר, תשמע, לא מעניין אותי כל התהליך, לא מעניין אותי כל הבחירה, לא מעניין... אם בעיניי זה לא סביר, אז אתה תחליט אחרת. וזה התערבות בשיקולים של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. התערבות שאני רואה אותה קהילה לא נכונה.
אני אשאל אותך.
כן.
לפני שבועיים הייתי בכנסת, וישבתי שם אחד השרים. ושאלתי אותו, תגיד, זה היה באמצע הפגנות, ושאלתי אותו, תגיד, כמה וכמה חוקים אתם רוצים להעביר עכשיו במהירות? ואתה דיברת על חוק הסבירות, ואני רוצה להגיד שיש כאן לא רק חוק אחד. ומה אצה לכם הדרך להעביר? חוק הסבירות, מינוי שופטים, חוק נבצרות, מה יש שם עוד?
תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד לך, אין פה בכלל ספק שאנחנו הלכנו, הממשלה הלכה למהלך הזה בצורה... שלומיאלית, לא נכונה, אם תרצה חוק הסבירות לא סבירה, הלכה למהלך שהוא בעיניי עשו אותו מבחינת הסברה בצורה לא נכונה. אתה שואל אותי, זה ברור היום לכולם.
אז אחרי שזה כבר ברור לכולם, אני ממשיך ושואל.
אבל למהות הדברים...
עזוב רק את המהות, אתה יודע, לפעמים המהות פחות משנה.
אוקיי.
אלא איך עשית את זה.
כן.
ועכשיו...
אז איך עשינו? לא טוב.
לא טוב.
כן.
ועכשיו תראה, הממשלה הבינה את הטעות שלה.
כן.
ואמרה, אוקיי, נעצור. והלכו לבית הנשיא. ובבית הנשיא הכינו חומרים שכמעט היה אפשר להגיע להסכמה. יותר מזה, פה בתוכנית, לפני חצי שעה, שמעתי דבר שלא ידעתי, שכבר היה מתווה בבית הנשיא, מסוים, שהנשיא כתב אותו. והליכוד קיבל אותו. בצד השני לא.
כן.
טוב.
תראה, מה שקורה פה בעניין...
אז השאלה היא, האם הם בכלל רוצים להגיע...
אז אני אגיד לך מה.
להסדר, או המצב הזה, ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב.
אז אני אגיד לך מה. הרי הרבה מחוקי הרפורמה שעליהם אנחנו מדברים, זה חוקים שבכלל האופוזיציה הציעה. הרי גדעון סער מחק את זה, כן, מהאתר של תקווה חדשה. אבל הרבה מהחוקים שיריב לוין והממשלה עכשיו הציעה, עודד פורר הציע מישראל ביתנו, מתן כהנה אצל בני גנץ, תקווה חדשה, גדעון סער, והרבה גם תמכו בהם, בוא נגיד את האמת. אז מה קורה פה? האופוזיציה בעצם מזהה אפשרות להפיל את הממשלה. מזהה שהרחוב בוער. למה לה להגיע להסכמות? זאת אומרת, תעזוב אותי מהסכמות עכשיו. אני יכולה, אני מרגישה שאם הלחץ הזה, או-טו-טו, יכול להיות שהממשלה נופלת, ומה
לנו? ואלו שנוסעים לארצות הברית ומדברים שרה במדינת ישראל, אני מדבר על חברי כנסת.
כן.
טוב, זה להרוס את המדינה מתוך המדינה.
טוב, ודאי, אם אנחנו מדברים גם בעיניי הנזק שגרמו מי שאמר שהוא לא מוכן לטוס יותר, או לא מוכן, זה נזק בעל ישוער. הנזק של מי שמוציא דיבתה של ישראל בעולם, זה דברים שאף פעם לא נעשו. זאת אומרת, זה במסגרת כללי המשחק, אפילו שנגיד, אני לוקח אותך לממשלה הקודמת, הליכוד לקח את העניין הזה של מס הבס, בסדר? שיכול להיות שהוא בחלקו ספין. מעולם האופוזיציה לא הלכה עד כדי כך לבוא ולהגיד לעולם, תשמעו, תראו מה קורה פה, ולהוציא כספים, ובעיניי גם העניין הזה של הסרבנות, וגם העניין הזה של הפגיעה הכלכלית, זה דברים שמעולם, זה כלים שנשלפו רק הפעם הזאת. אני לא אומר, אנחנו עשינו לממשלה הקודמת כמה ספינים, כן? דיברנו על דברים שהם לא... עזוב, בוא, מס הבס לא כצעקתה, כן? אבל עדיין, זה כלי שהוא יותר לגיטימי מאשר לבוא ולהוציא את דיבתה של ישראל בעולם, ולבוא ולהגיד אני לא מתנדב, או לבוא ולהגיד אני לא אטפל בחולים, בגלל כזה דבר או אחר. זה בעיניי חציית קו אדום. ואני אגיד לך איפה אני רואה את הסכנה. הרי מה יקרה? יבואו מחר קבוצה של משרתים דרוזים, כן? ויגידו, תשמע אדוני, עד שאתה לא תוריד את הטורבינות, שעזוב מה אנחנו חושבים, אנחנו בעד, נגד, אנחנו לא נשרת. ויבוא ויגידו גדוד שריון, יבוא ויגיד, תשמע, יקירי, אם אתה לא מתכוון להכיל ריבונות על ביקת הירדן, אנחנו לא נשרת יותר, זה ציפור נפשנו, זה מה שמעניין אותנו. אתה בעצם, מה קורה? עצרו, מחש עצרו יסמניק. עזוב אם אתה בעד ונגד. הגיעו יסמניקים להפגין. חבר'ה, אנחנו לא מוכנים שתעצרו. זאת אומרת, אתה נותן לכל אחד אפשרות לגיטימציה בעצם, סליחה על הביטוי, להחזיק את המדינה בביצים. וזה דבר שאי אפשר לאפשר אותו, מכיוון שאז איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
וזכות ההפגנה זה זכות אלמנטרית.
אני לא דיברתי...
לא, אמרת, הגיעו שוטרים להפגין.
כן.
אז לקחתי את זה כדוגמה.
אז אני אומר, זה לא יישאר בלהפגין. נגידו, תשמע, כמו שאלה לא משרתים בכל עוד החוקים עוברים, אנחנו לא מעוניינים להגן. תאר לך שיבואו ויגידו חיילים, אנחנו לא מוכנים להגן על תל אביבים. למה? כי אנחנו מהצד הזה. הרי באו כבר היו טכנאים בטייס, שאמרו, תשמע, אם אתם לא, אם אתם עכשיו לא תטוסו, אז אנחנו בפעם הבאה, אם הממשלה לא תתפרק, אנחנו גם לא נחמש את המטוסים. הרי בוא, בצבא, בוא נגיד את האמת, זה לא שיש רק מצד אחד של המפה הפוליטית, להפך, כן? יש היום היחידות הלוחמות, אנחנו, יש שם לא מעט מכל הצדדים הפוליטיים, ולכן את הפוליטיקה חייב להוציא מצהל.
מה יהיה? החקיקות הבאות תתגברנה על העוצמה של המפגינים, או... שביבי יבין שפה צריך לעצור לאיזשהו שלב ולראות מה קורה.
אני חושב שהממשלה צריכה להתעסק הרבה ביוקר המחיה, צריכה להתעסק הרבה בביטחון האישי, אבל בסוף צריך להבין, בשביל שהממשלה תמשול, חייב להבין את הדבר הזה. למעשה יש היום רשות רביעית בישראל, הרשות הזאת היא הייעוץ המשפטי. למעשה יש היום יועצת משפטית שהיא לעומתית לממשלה ולא מאפשרת לממשלה לתפקד בהרבה דברים. לדוגמה, אמר את זה השר סמוטריץ' ואני נחרדתי ששמעתי את זה. הוא אומר, תשמע, אני רוצה לבטל את התקן הישראלי. אומרת לי היועצת המשפטית, מותר לך, אין בעיה, אני מסכימה שבמכשירי חשמל אתה תבטל את התקן
תאמץ התקן הגרמני.
תאמץ את התקן האירופאי במכשירי חשמל. בתרופות אני לא מסכימה. סליחה, עם כל הכבוד, אבל אני נבחרתי, ולמה, סליחה, למה את לא מוכנה? כי בתרופות זה מסוכן. זה לא סביר, זה מסוכן, זה... אבל אני נבחרתי, יכול להיות שיש בזה סיכון מסוים, אבל הציבור הכשיר אותי בשביל לשקול האם לשלם על תרופה פחות ולקחת סיכון מסוים, או לשלם יותר ולא לקחת את הסיכון הזה. זה בדיוק בשביל זה הדרג הנבחר נבחר. ואם הוא לא ימצא חן בעיניו מה שאני עושה, אז הוא יחליף אותי. בעוד 4 שנים הוא יגיד, תשמע, שר סמוטריץ', אתה הבאת עלינו רעה חולה, אתה לא נורמלי, אתה עשית שטויות בזה, ויחליף אותי. אבל זה שהיועצת המשפטית, שהיא לא נבחרת, וזה בכל המשרדים, אני אומר לך. אני אומר לך שהשרים היום, אנחנו מכירים אותם, קשה להם לבצע את המדיניות. הם פוחדים להזיז מכאן לכאן, כי חס וחלילה, מה היועץ המשפטי יגיד? עכשיו תבין, שר נבחר יכול להתקע עם יועץ משפטי, היועץ בכלל לא רואה את השר. הוא אומר, אדוני, אני פה 20 שנה, אני אחליט מה, אם זה חוקי או לא חוקי.
כבר לא 20 שנה, אבל נגיד.
לא משנה, הוא גם לא, תבין, השר גם לא יכול לייצג את עצמו בפני בית המשפט. מי שמייצג אותו זה הייעוץ המשפטי, והוא לא יכול להביא אפילו... זאת אומרת, דעתו לא נחשבת. זה הכל משחק בתוך הייעוץ המשפטי.
אני רוצה לפנות תשומת לבך למשהו אחר.
כן.
אנחנו רואים נשיאי אוניברסיטאות, גם בתל אביב, גם בדרום, גם בצפון, שתופסים עמדה חד משמעית נגד מה שהממשלה עושה. אבל זה מגיע לידי כך שמאיימים על סטודנטים. וזה מגיע לידי כך שנשיא אוניברסיטת תל אביב ביקש להכריז על שביתה נרחבת של המשק אם הממשלה תתעלם מפסיקת בגץ בנושא המהפכה המשפטית. מצד אחד אתה יכול להגיד, תשמע, איש הוא דואג. הוא פטריוט כמוך, הבן אדם דואג. מצד שני אתה אומר, אתה משבית את המשק על ביצה שלא נולדה בכלל. קרה משהו, הייתה איזושהי תקרית שבעקבות החוק הזה, אתה רואה שהלכה המדינה? לא. מה דעתך פה?
אבל זה לגמרי האווירה שבה הם חיים, זאת אומרת, יש אנשים שחיים באווירה הזאת, שהיא עם חוק עילת הסבירות, אני אומר לך שוב, היה עובר, אז המדינה הופכת להיות דיקטטורה. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך מה הכי מפריע לי.
אתה יודע מה מפריע להם?
אני אגיד לך מה לי מפריע במחאה הזאת. מותר למחאה, מה זה מותר? זה חלק מהעניין. יש ממשלה ומפגינים נגדה, ועד כאן הכל בסדר. איפה, מה לא בסדר? אני מרגיש שהפכו חלק גדול מהעם, או חלק גדול ללא לגיטימי. עכשיו, תשמע, יש לי אח מפי בשייטת, אח מפי בדובדבן, אח ביחידת עוקץ, בן דוד מפקד יחידה מובחרת ביותר, אני משלם מיסים לא פחות או הרבה יותר מהרבה, ואני מרגיש שכאילו אני לא יכול להגיד מה טוב למדינת ישראל. מה, אני לא רוצה שמדינת ישראל תסגשג ותצליח? מה, אני לא רוצה שהמדינה פה תהיה חזקה?
תגיד, אם לא היו המשפטים של ביבי, כל הסיפור הזה היה בכלל בא לעולם?
אתה יודע מה? אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. זה בכלל לא משנה. מה זה משנה אם ביבי, יכול להיות שביבי היה בעד מערכת המשפט, נגד מערכת המשפט, העניין הוא המהות, האם אתה חושב שלדרג נבחר יש זכות לנהל את המדינה, או אין לו זכות לנהל את המדינה? זו השאלה שעומדת על הפרק. זאת אומרת, האם נתניהו, יכול להיות שנתניהו היה אוהד של מערכת המשפט, ובגלל החוויה האישית שלו בתיקים, הוא נהיה לעומתי למערכת המשפט? יכול להיות. אבל, יודע, אבל אותי זה לא, זה לא מעניין, אני מסתכל רוצה, לעניין עצמו.
אני רוצה לספר לך משהו.
כן.
זה נכון שלמערכת המשפט יש כוח כמעט בלתי מוגבל. אבל לטענתי, לדעתי, מפעילה אותו לפעמים בשיקול דעת, ולפעמים קצת באובר שיקול דעת. ואני אתן לך מקרה שאני חוויתי אותו. בוועדה של שר הפנים, הוחלט איזשהו נושא, באיזשהו נושא, אני אחר כך אוסף לך אפילו מה הנושא, והיה צריך לשנות תקנות. ואז היועצת המשפטית אמרה לשר, אלי שי, היה שר הפנים, אמרה לו, אדוני השר, אני לא מאפשרת, ככה, בהי לישנה, אני לא מאפשרת את העברת התקנות. אז הוא שאל אותה, סליחה, למה? אז אמרה לו, כי בעיניי זה לא ראוי. אז אמרה לו, ראוי או חוקי? אז אמרה לו, או לא, חוקי זה חוקי, אבל זה לא ראוי בעיניי. אז הוא אמר, ולמה הראות שלך טובה יותר מהראות שלי? אז אמרה, כן, היא היועצת המשפטית. אז אמר, אוקיי, התקנות יעברו, והם עברו. והיא השתוללה וצעקה, והיה שם אפילו בלגן, והתקנות נכתבו, והיו צריכים לעבור לירושלים המזרחית, לחתימה, אתה יודע, שם במשרד המשפטים, ועובר חודש ועוברים חודשיים, וזה לא מגיע. היא עקבה את זה אצלהם. וזה מתגלה, ופורץ סקנדל, והשר מגלה את זה ממש לפני שהוא עוזב את המשרד, והוא חותם ומעביר את זה במשליח, ואלה הופכות לתקנות. נתתי דוגמה למה שאני ראיתי כהתערבות בוטה של מערכת המשפט בדבר שלא היה לו שום נגיעה לחוק. סתם, זה לא מצחן בעיניה. והיא ניסתה לעכב את זה, או בוא נגיד, זה אפילו לא לעכב.
זה מקבל החלטה במקום הזה. עכשיו תראה, אני שואל את אותם אנשים שאומרים, הרי ממה הפחד? הפחד הוא לתת כוח לממשלה, ואני מסכים, אני מסכים שכוח הוא משחית, ואף רשות לא צריכה שיהיה לה את כל הכוח שבעולם. אבל תראה מה קורה. אתם פוחדים לתת כוח לממשלה, זאת אומרת, אתה אומר לי, תשמע, אני פוחד שלממשלה ולשר הזה יהיה כל כך הרבה כוח. ואז אני אומר, תשמע, זה לא יכול להיות שאתה פוחד, גם אני פוחד מכוח, אני בעד בלמים ואיזונים, אבל לא יכול להיות שאתה מפחד שלשר יהיה כוח, ואתה לא מפחד שהיועץ המשפטי, שהוא בעצם דה פקטו מנהל את השר, הוא יהיה בלי הפסקה בתפקיד, והוא בכלל אי אפשר להחליף אותו אם השר לא רוצה, ומהכוח שלו אתה לא פוחד. זה לא סביר בעיניי, זה לא יכול להיות.
משה, יכול להיות לדבר לך עוד שעה.
כן.
נעשה את זה בפעם הבאה.
בטח, בשמחה רבה. כיף לי פה, תודה.
חבר הכנסת משה פסל, ליכוד. שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.